ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, זה הפסוקים, זה פרק למדו לפסוק יפחת, אין לנו פעם תנ"ך. מה? אז זה לא זה. אז לא, צריך עוד חמישה עמודים. מה יש לך, יונתן?
יש לי פה חמישה עמודים.
איך זה
הייתה?
בתוך
מה? כי תיסע
פשוט?
ברוד
השלישי.
לא, הוא רוצה למצוא את הקום
של
הקום.
לא, זה היה על
אז רש"י אומר דבר מרתק מאוד, וזה ויתן למשה כחלותו לדבר איתו בעשני השלי ללכות לדבר איתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אני מדבר איתכם, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אז מה שרש"י אומר שמה זה אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, היו חוזרים ושומעים הלכה, יש לך את הרש"י? כן. מה רש"י אומר?
זה לדבר איתו, מלמד
שם. שאלת את זה, זה מופעל, זה... נכנסת את זה. כן, טוב.
אתה מלמד שהיה משה שומע על פי הגבורה, וחוזרים ושומעים את ההלכה שניהם יחד.
זה דבר, אתה מבין, אם יש פה שלב ראשון שומע על פי הגבורה, ואחר כך הם יחברותה. ועוד קודם הם יהיו תלמיד, ואחר כך הוא יהיה חברותה. כך. זה אומר, דבר זה סוד גדול. עכשיו פה שיטת המהר"ל, כבר דיברנו כמה פעמים על זה שזה המהר"ל, דברים גדולים לא קורים במקרה. זה מאוד עיקרון, שדברים יהיו לא מקרים, אלא מהותיים. לכן דיברנו על זה שלא יכול להיות שמתן תורה יהיה תלוי בבחירתם של ישראל, כי אז יוצא שזה עניין של אפשרות, ולא עניין של הכרחיות. דיברנו על זה, נכון? אז אומר, דברי תורה מחויבים שיהיה כל דיבור ודיבור כך. כלומר, שאת שני השלבים האלה, שומע על פי הגבורה וחוזר ושומע ביחד. ולפיכך לא היה התורה כמלך בשר ודם המצווה לעבדו כך וכך תעשה. שהעיקר הוא גזירתו שחידש מליבו. כלומר, כשמלך גוזר, אז העיקר זה הסמכות של המלך. הסמכות של המלך בא לידי ביטוי בכך שהמלך יכול לקבוע. והיא מה, זה לא משנה עכשיו יבינו, לא יבינו, כן יקלטו, לא יקלטו. כל זה לא חשוב, מה שחשוב זה הסמכותיות של המלך. אז היינו יכולים להגיד שגם קדוש ברוך הוא קצת בעל סמכויות, והוא ממש אותם, הוא ריבון של העולם, כן, יש כאלה שאפילו קוראים לו ריבון של אוילם, כן, זה... מה? יש ספר של איזה אחד, גלדשטיין, יעקב גלדשטיין כתב ספר ביידיש, תרומה בעברית, ודבניאש יזגקומן, ויגיע יש לו. עכשיו, בתוך ה... הדברים שם הוא כותב על זה שמגיע רב מגורמן, מגרמניה, מגיע למזרח אירופה. עכשיו, אז הוא כותב נורא יפה שהיהדות, נוסח גרמניה, בית דרשו לדרביש, הייתה נוסח של יהדות של טאוריים דרך, ארץ, ערך. קיצור, הוא אומר, שם נתעלה הקודש ברוך הוא להיות ריבוינו של אוילם. זאת אומרת, אתם יודעים את ההבדל, הקודש ברוך הוא משהו שהוא מעבר לעולם. ריבונו של עולם, אצל היקים האלה בגרמניה, התפיסה של התורה והמציאות והחוכמה וכל הדברים האלה, אז הוא ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. זה כבר משהו אחר לחלוטין, זאת אומרת, ריבון, איפה הוא ריבון? הוא ריבון על העולם הזה, בסדר, נכון, הבנתם. זה ריבונו של עולם. אבל, אז הוא כותב שם, עושה הבחנה שם, הוא כותב שם שכל פעם שהוא הזכיר את המושג הזה ריבוינו של אוילם, אז כל אנשים בעזרה פשוט גרו בבחייה רבה, כי מבחינתם גוט הוזגר, והוא בכלל גם מדבר על זה שאצלו גם כן הוא נתעלה עוד יותר להיות גוט. גוט באנגלית, גוט ביידיש, זה הרבה יותר ידידי לאנושות מאשר קודש ברוך הוא, זה שזה נתפס משהו הרבה יותר מעניין ברוך השם. אז טוב, בכל אופן, מה הוא אומר כאן? שאין הדבר, כן, כמו שלא תהיה, לא היה התורה כמלך בשר ודם מצווה לעבדו לקח וכך תעשה, שהעיקר הוא גזירתו שחידש מליבו, זה אצל מלך בשר ודם. אבל דברי תורה הם מחויבים מצד עצמם. זאת אומרת, לתורה יש תוקף משום שהתוקף של התורה הוא מצד שיש בהם תוכן. התוכן שלהם הוא זה שמחייב אותם, הוא זה שיוצר את הסמכות שלהם. הסמכות היא לא בגלל ש... אוקיי? אז איך מביאים את זה לידי ביטוי? איך מביאים את זה לידי ביטוי של התורה יש תוקף כפול, גם מצד מי שציווה אותה, אבל גם מצד התוכן של הציווי עצמו. ולפיכך כתיב אצל התורה ואיכה לדבר איתו כשניים שנושאים ונותנים בדבר אחד. כך, השם יתברך, משה רבינו עליו השלום, היו שונים הלכה ביחד. עכשיו, מה מתבטא בזה ששניהם לומדים ביחד משהו? כאילו שהריבונות היא של הטקסט. מי שעכשיו ריבון הוא לא האל, אלא לטקסט יש איזשהו מעמד עצמאי, ולא עצמאי מנותק מהאל, כי כל מה שיש בו ניתן בו על ידי האל. אבל יש לו מעמד עצמאי במובן הזה שהתוכן שלו הוא זה שהוא מקור הסמכות. הסמכות היא התוכן עצמו של הדברים. איך זה בא לידי ביטוי? אם שנינו לומדים ביחד, אפילו הקדוש ברוך הוא, אפילו הסמכות ההיררכית, כן? כי קודם דיברנו על ערך בשר ודם שהוא סמכות. הוא סמכות משום שהוא בראש הפירמידה. עכשיו, מה החשיבות של ראש הפירמידה? אתה יכול להגיד שראש הפירמידה הכי חכם, אומר את הדברים הכי נכונים, הכי דבר דברים, אבל זה לא הכרחי לומר שראש הפירמידה אומר את הדבר הכי חכם, הכי הכרחי. מה שאפשר לומר גם כן, שראש הפירמידה הוא ראש הפירמידה, וכיוון שמתחילים מהראש, אז הכל יורד כלפי מטה מתחילת הפירמידה. אין הכרח לומר שמי שעומד בראש הפירמידה, יש לו איזושהי סמכות על מוחלטת לגמרי. יכול להיות שהוא רק ראש הפירמידה, אז הוא לא... אבל כשאתה אומר שזה בעצם נתון לבחינה ולביקורת ולהבחנה, אתה בעצם אומר, זה לא נובע מזה שזה מראש הפירמידה, אלא נובע משום שיש פה משהו שהוא ערכי. תראו מה שכתוב כאן. משה, כן, אבל דברי תורה הם מחויבים מצד עצמם, ונבחרתי אצל התורה ויכל לדבר איתו. הם מדברים כאילו שוויוניות. כשניים שהם נושאים ונותנים בדבר אחד, כך השם יתברך ומשה רבינו ושלום יושבים עליך ביחד, כי אין התורה גזירת המלך ולא אותה. ופה אתם רואים איך שעכשיו ההתפתלות מתחילה, כן? האם התורה היא עם טעם או בלי טעם? היא גזירה, נכון? אתם זוכרים את הגמרא שאומרת, שלפי שעוסק, אומר, משתקים אותו, מודים ומשתקים אותו, מי שאומר גם כן, עד כאן ציפור יגיעו רחמך ועל הטוב יזכר שמך, זה משנה מגילה. עד כאן ציפור יגיעו רחמך, זה אחד הדעות בגמרא, למה זה בעייתי? משום שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזירות. עכשיו, הרמב״ם יגיד שזה תפיסה שנדחית, לא. אבל המהר"ל מאוד אוחז בעסק הזה. המהר"ל מאוד חשוב לו להגיד שהתורה היא גזירות. מאוד חשוב לו. אבל יש לו וורט. מה עבור? זה גזרה, אבל גזרה עם טעם. אי סלוסט, אתם רואים איך שהוא כל הזמן נסה לחוס את החבל משתי הקצוות. מצד אחד הוא רוצה שיהיה לו, לבצר את המעמדם של בני ישראל, שהם אמרו, נעשה ונשמע, ולמדנו את זה כשעסקנו בזה, בפרשת או יתרו או משפטים, ראינו קצת את הדברים האלה, אבל עכשיו תראו מה שאומר כאן, כן? אין התורה גזרת מלך בלא טעם. ואם היו כך, אם באמת היו גזרות המלך, גזרות מלך ולא טעם, אם היו כך, אז לא היה שייך בזה שיהיו שניהם שונים הלכה ביחד. מה שגזר כפי רצונו גזרה עליו אדם. מה שייך ללמוד ביחד? זה גזרה, אנחנו עושים גזרות, לא שייך פה בכלל הצייטנות. האם באמת כל העסק הוא עניין של צייטנות, או עסק הוא עניין של בניית קומה מוכנית ואישיותית אצל האדם? אבל לפני כי הדברים הם מוכרחים על פי החוכמה והדעת, אז הקדוש ברוך הוא מוכן להעביר אותם לבחינת החוכמה והדעת, ואז בוא נלמד ביחד. לפיכך השם יתברך בעצמו חזר על החיים אשר מקבלים ממנו, להורות כי זה חוכמת השם המחויבת. מה פירוש מחויבת? פה יש פה איזה, שוב, אחיזה כפולה. כלומר, כיוון שזה, מה היתרונה של החוכמה? החוכמה היא הכרחית, זאת אומרת, אתה חייב להגיד ש-A במשלוש שער זווית, A בריבוע פלוס B בריבוע פלוס C בריבוע, A בריבוע פלוס B במשלה C בריבוע. זה מחויב, זה לא משהו אפשרי, זה משהו שניתן לגזור אותו בצורה מוחלטת. אז גם פה אומר, הדברים הם מוכרחים, מחויבים, חוכמת השם שהיא, כיוון שזה חוכמת השם, וחוכמת השם יש בה עומק ואמיתות, אז היא מחויבת. לפיכך, כמו שהיו שונים הלכה ביחד. אז זה כבר רעיון יפה, שפתאום יש איזשהו כאילו מעמד עצמאי, שוב, אני אומר, לא עצמאי באופן מוחלט, אבל יש מעמד שהקדוש ברוך הוא לומד איתנו תורה. יש בזה עוד דבר מופלג בחוכמה מאוד. עכשיו תשימו לב. לא לצטט את המערן הזה למי ש כי התורה היא בין השם יתברך ובין האדם. כלומר, התורה היא איזשהו מדיום. מדיום זה, מדיום, אתם יודעים, זה לא large, לא small, זה מדיום, נכון? זה באמצע, נכון? היא משהו בעת. בין השם יתברך ובין האדם. כלומר, יש איזשהו משהו, יש לי אדם, יש קודש בוחו, מה הגורם המתווך? כי מדיום זה גם מתווך, נכון? זה התורה, התורה היא באמצע. משלם את רצון השם יתברך ונותנת לאדם שלמות. עד שהתורה היא שלמות כוללת בין השם יתברך ובין האדם. עכשיו אתם רואים, זה פאזל רציני מאוד. כלומר, יש פה משהו מאוד נועז, כאילו משהו משלימה את האדם בסדר. התורה היא גורמת, היא בונה את היכולת של האדם להשתלם, היא משלמת את האדם. אני מבין, מה זה משלמת את השם יתברך?
רצון,
כן. מה?
ומה זה רצון?
משלמת רצון השם יתברך, משלימה את רצונו. כלומר, היא מביאה לידי ביטוי ולממוש את רצון השם יתברך בעולם, כך צריך לומר. עד שהיא שלמות כוללת, כן, היא שלמות בשבילנו ובשביל הכל. וכיוון שהדבר הוא כך, אמר שהיו שניהם ביחד חוזרים לחם, עכשיו התורה היא כוללת בין הנותן, שזה הקודש ברוך הוא, ובין המקבל. דברים אלה עוד עמוקים, בהחלט הם מאוד עמוקים, והבין זה היטב. יש פה משהו, תפיסה כזאת של חשיבותה של התורה, ושבאיזשהו מקום, במובן מסוים, ופה אני רוצה כן להגיד משהו שהוא משמעותי פילוסופית, אבל גם קיומית קצת. שמצד אחד, הנה, אפרופו, הנה, טוב שלא למדנו חב"ד קודם, כן? אתה כן למדת.
לא,
לא הייתי. לא הייתי, למה לא הייתי?
הייתי, מה?
רצית להיות, תודה. אונס רחמונה פתקה, בסדר. בקיצור, בחב"ד עוסקים הרבה מאוד במושגים האלה, מקיף ופנימי. ואין ספק שמבחינה פילוסופית, אז יש תפיסות דתיות שנקרא אקוסמיזם. זאת אומרת שבעצם שהאל מבטל את העולם, כיוון שהאל הוא כולל הכל, והכל נמצא באל. אז בעצם מנקודת מבט של האל, העולם בלוע בתוכו באיזשהו אופן. עכשיו, זה פרספקטיבה שאנחנו לא יכולים לחיות איתה, משום שאדם לא יודע לחיות עם פרספקטיבה שהוא בלוע בתוכה. זאת אומרת, יש אנשים שמשתגעים מזה, אבל זה לא הכרחי, אפשר פשוט להישאר נורמלי ולא להיכנס לתסבוכת הזאת. מה התסבוכת? התסבוכת? כן, אדם לא יכול לראות, העין לא רואה את עצמה, העין לא יכולה, כשאני חושב, תמיד יש משהו שבי שהוא מחוץ לדברים שאיתו אני פועל בתוך העולם, אבל אני לא יכול להתבונן על החלק הזה שמתבונן, על החלק הזה שמתבונן, על החלק הזה שמתבונן. אתם איתי? זה ברור. אני יכול לחשוב על עצמי חושב, אבל לא יכול, אני גם יכול לחשוב על עצמי חושב שאני חושב על עצמי. אבל תמיד באותו רגע שאני אחשוב, באותו רגע שאני קיים כאני, האני הבסיסי הזה הוא כאילו מחוץ למשחק, הוא התשתית, הוא נקודת המוצא של הדיון. אני לא יכול להתבונן על החלק הזה עצמו. אתם יכולים, אבל אני לא. זה מובן מה שאני... בערך. בסדר, זה מספיק. אי אפשר להגיד יותר מאשר בערך בעניינים האלה. עכשיו, זה אומר שאדם באמת לא יכול להבין את הפרספקטיבה של הקודש ברוך הוא לעולם. כי ברגע שהוא מסתכל על הפרספקטיבה של הקודש ברוך הוא, אותו חלק שמסתכל על הקודש ברוך הוא נמצא כאילו מחוץ לקודש ברוך הוא, כביוכל. בסדר? זה ברור? וזה לא אפשרי. אז אנחנו מבינים שאנחנו בתוך משהו, אבל אין לנו אף פעם את היכולת הזאת. ומי שחושב שיש לו את היכולת הזאת, הוא שקרן גדול, הוא קפצן גדול. וזה אחת הבעיות הגדולות, שאנשים מנסים לקחת פרספקטיבה שהיא בלתי...